צהריים טובים, תודה שהצטרפתם לשיחת המשקיעים של קבוצת דלק. קבוצת דלק פרסמה הבוקר את התוצאות הכספיות לשנת 2023. לפני שהנהלת החברה תתחיל בסקירת התוצאות, אקריא דיסקליימר משפטי קצר. ברצוני לציין כי מלבד נתונים היסטוריים שימסרו, ייתכן ויזכרו בשיחה נתונים או תוצאות שאינם תחזיות, הערכות, אומדנים או מידע אחר המתייחסים לאירוע או לעניין עתידיים שהתממשותם אינה ודאית ואינם בשליטת החברה בלבד. תוצאות החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי בשל גורמים שונים כפי שמפורט בתשקיף ובדיווחים לרשויות. אני מדגיש שהשיחה אינה מחליפה את הצורך לעיין בדוחות המיידיים, התקופתיים והרבעוניים, בהם נכלל המידע המלא, לרבות מידע הנחשב מידע צופה פני עתיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך. הנהלת קבוצת דלק תזכור כעת את התוצאות הכספיות, ולאחר מכן ניתן יהיה להפנות שאלות באמצעות חלונית ה-Q&A. בשיחה משתתפים עידן ולס, מנכ"ל החברה, ותמיר פוליקר, משנה למנכ"ל ומנהל הכספים הראשי. אעביר כעת את רשות הדיבור לעידן. עידן, בבקשה.
תודה רבה, ערן. צהריים טובים לכולם. תודה שהצטרפתם אלינו היום לשיחת הוועידה לסיכום הדוחות הכספיים של הקבוצה לרבעון הרביעי ולשנת 2023 כולה. שנת 2023 הייתה שנה חזקה וטובה מאוד עבור קבוצת דלק מבחינה פיננסית. גידול בהכנסות, עלייה בהון העצמי, תזרימי מזומנים חזקים, חלוקות דיבידנד מהחברות המוחזקות בהיקף של 720 מיליון דולר, כאשר בסכום הזה אני כולל גם את שתי ההכרזות דיבידנדים האחרונות שהיו בשבוע האחרון של איתקה וניומד בהיקף כולל של כ-194 מיליון דולר, כאשר חלקה של הקבוצה בחלוקות כאמור עומד על מעל לחצי מיליארד דולר. ליתר דיוק, 528 מיליון דולר, חלקה של קבוצת דלק בדיבידנדים. התזרימים החזקים האלה הגיעו כמובן גם אל המשקיעים שלנו, שנהנו בשנה החולפת מתשואת דיבידנד של כ-12.5%. אחת מתשואות הדיבידנד הגבוהות במדד 35, אם לא התשואה הגבוהה שבהן, וזה כמובן פועל יוצא של האסטרטגיה שלנו. שנת 2023 הייתה משופעת בפעילות עסקית בקבוצת דלק בחברות הבנות, כפי שכמובן גם ניתן היה לראות בתוצאות של הדוחות. סך ההכנסות בשנת 2023 עלה והסתכם בכ-12.3 מיליארד שקלים, לעומת הכנסות של כ-12 מיליארד שקלים בשנת 2022. ברבעון הרביעי של 2023 גדלו ההכנסות, הסתכמו בכ-3.1 מיליארד שקלים, לעומת 2.960 מיליארד שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי ברבעון הרביעי הסתכם בכ-79 מיליון שקלים, לעומת הפסד של כ-788 מיליון שקל ברבעון הרביעי של השנה שעברה, הפסד שנבע בשנה שעברה בעיקר בעקבות עדכון הפרשה לטובת מיסים נדחים באיתקה. בשנת 2023 כולה עמד הרווח הנקי של קבוצת דלק על כ-1.6 מיליארד שקלים, לעומת רווח נקי של כ-2 מיליארד שקלים בתקופה המקבילה, וזאת כאשר אנחנו מנטרלים רווחים הזדמנותיים והתאמות בגין מיסים נדחים שנרשמו בשנת 2022. הפער בין השנים נבע בעיקר כתוצאה מירידה במחירי האנרגיה שראינו בשנת 2023 לעומת שנת 2022, ירידה שנוטרלה בחלקה באיתקה בזכות הגידורים שהיא ביצעה שתרמו בשנת 2023 להכנסות של איתקה סכום של כ-250 מיליון דולר, כפי שאנחנו גם עוד נרחיב על העניין הזה בהמשך. ההון העצמי של קבוצת דלק בשנת 2023 גדל, נכון ליום 31.12, אנחנו מדברים על הון עצמי של כ-9.5 מיליארד שקלים, לעומת 8.6 מיליארד שקלים, נכון לסוף 2022, ל-31.12. חשוב לזכור שההון של 9.5 מיליארד שקלים, זה לאחר שאנחנו כמובן חילקנו דיבידנד בהיקף של 1.1 מיליארד שקלים לבעלי המניות של קבוצת דלק, במהלך שנת 2023, מה שממחיש כמובן את העלייה המשמעותית שהייתה השנה בהון העצמי ביחס לשנה החולפת. למעשה, התוצאות הטובות של הקבוצה וחברות הבנות ותזרים המזומנים החזק שימש בשנת 2023 בעיקר להקטנת חוב, לחלוקת דיבידנדים לבעלי מניות ולהמשך הצמיחה והפעילות העסקית. שורת הרווח הנקי של הקבוצה, נכון ליום 31.12.2023, הסתכמה לכ-1.6 מיליארד שקלים, ולשורה הזאת, לשורה התחתונה, תרמו כמובן התוצאות של חברות הבנות לפי החלוקה הבאה. מצד אחד, איתקה סיימה את שנת 2023 עם הכנסות של כ-2.3 מיליארד דולר, לעומת הכנסות של 2.6 מיליארד בשנת 2026. שוב, הפער בין השנים נבע בעיקר בשל ירידת מחירי האנרגיה, בין 2022 ל-2023, שבחלקו נוטרל בזכות הגידורים שביצע איתקה בשנת 2023. רק כדי לסבר את האוזן, בשנת 2022, מחיר חבית נפט ממוצע עמד על כ-100 דולר לחבית, לעומת 85 דולר לחבית בשנת 2023. מחיר ממוצע של יחידת חום גז בשנת 2022 עמד על כ-213 פני ליחידת חום, לעומת מחיר של 97 פני ליחידת חום בשנת 2023. הגידורים של איתקה בשנת 2023 מתנו חלקית את הירידה במחירי האנרגיה, באופן שמחיר של חבית נפט לאחר גידור עמד על כ-82 דולר לחבית, אבל יחידת חום עמדה במקום 97 פני לחבית, ליחידת חום סליחה, על 139 פני ליחידת, ושוב, כל כמובן ביחס לכמויות המגודרות. סך הכל תרומה להכנסות של איתקה כ-250 מיליון דולר, תודות לעסקאות הגידור. איתקה מצידה סיימה את תקופת הדוח עם הפקה יומית ממוצעת של כ-70.2 אלף חביות ביום, לעומת הפקה ממוצעת יומית של 71.4 אלף חביות בתקופה המקבילה, כאשר הירידה בתפוקה נבע בעיקר מהשבתות מתוכננות שהיו בעיקר במהלך הרבעון השלישי, וגם כתוצאה מתקלות נקודתיות שהראו ברבעון הרביעי במאגרים שהם non-operated assets, זאת אומרת מאגרים שלא מופעלים על ידי איתקה. אחד היעדים המרכזיים של איתקה לשנת 2024 הוא כמובן להגדיל את יכולת ההפקה שלה, וזאת בין אם בדרך של אמצעים אורגניים, באמצעות המאגרים שבבעלותה, ובדרך אנאורגנית על ידי עסקאות M&A, וכמובן ניצול הזדמנויות בשוק שהביאו לגידול הן בהיקף ההפקה היומית שלה בשנת 2024, והן של תזרים המזומנים. כפועל יוצא והמשך ישיר של האסטרטגיה הזאת, לאחר תאריך המאזן, הבוקר, עם פרסום הדוחות השנתיים של החברה, איתקה מעדכנת כי היא נמצאת במסע ומתן מתקדם לביצוע עסקה לצירוף עסקים, מה שנקרא Business Combination, עם חברת האנרגיה הבינלאומית אני, בקשר עם מרבית הנכסים המפיקים של אני בים הצפוני. העסקה הפוטנציאלית הזאת היא אמורה להיעשות בדרך של צירוף הנכסים המפיקים של אני בים הצפוני לתוך איתקה, בתמורה להקצאת מניות, הקצאת מניות שתנוע בין 38% ל-39% מהחברה החדשה. כאשר חשוב להדגיש, קבוצת דלק ממשיכה להיות בעלת השליטה, עם מחזקות שאמורות לנוע בין 53% ל-54.9% מהחברה המשותפת. ככל שהעסקה הזאת תושלם, כושר ההפקה היומי של איתקה צפוי לגדול באופן משמעותי, מעל ל-100 אלף חביות ביום, וסך רזרבות של איתקה צפוי לעלות בכ-100 מיליון שווה ערך חביות נפט, לסדר גודל של קרוב ל-370 מיליון שווה ערך חביות נפט. הסינרגיה בין שתי החברות מהעסקה הפוטנציאלית היא ברורה כמובן. לעיני יש נכסים מפיקים מצוינים בטווח הזמן הקרוב, יכולת להגדיל את ההפקה היומית הממוצעת של איתקה בצורה משמעותית כבר בטווח המיידי, לאיתקה מנגד נכסים מצוינים, פוטנציאל צמיחה לטווח הרחוק, הפסדי מס צבורים של כ-4.5 מיליארד דולר נכון למועד פרסום הדוחות, ולכן החיבור האפשרי הזה בין שתי החברות הוא חיבור נכון שצפוי, כך מקווה ככל שתושלם העסקה, להציף ערך משמעותי באיתקה, וכמובן לבעלי מניותיה, ובכלל זה לקבוצת דלק כבעלת השליטה. שני אירועים חשובים נוספים שאירעו באיתקה, חשוב להתייחס אליהם. אחד, החלטת השקעה סופית, פיד, בפיתוח שלב אחד של מאגר רוסבנק, מאגר הכולל רזרבות בהיקף של כ-234 מיליון שווה ערך חביות נפט. זו אחת התגליות הלא מפותחות הגדולות ביותר בבריטניה, כאשר איתקה מחזיקה במאגר כ-20% ביחד עם חברת אקווינור, חברה שנמצאת בבעלות ממשלת נורווגיה, שמחזיקה מצידה בכ-80% מהזכויות במאגר. הצפי להתחלת ההפקה במאגר לקראת סוף 2026, תחילת 2027, וכאן כמובן מדובר בשיתוף פעולה מאוד חשוב, ואירוע נוסף זה כמובן שאירע לאחר תאריך המאזן, ממש בחודש מרץ, בסמוך למועד פרסום הדוחות, והוא קשור למאגר קמבו. מאגר קמבו גם הוא אחד המאגרים הלא מפותחים הגדולים בים הצפוני, איתקה מחזיקה בו כיום 100% מהזכויות, לאחר שהיא רכשה ב-2023 את יתרת הזכויות של של. ביחס אליו נתקבל אישור של הרגולטור להערכת הרישיון לתקופה של שנתיים נוספות, קרי אפשרות פיתוח עד 31/3/2026. איתקה פועלת לקידום תוכנית אסטרטגית לפתח את המאגר, לצרף שותפים אסטרטגיים שיפעלו ביחד איתה, לקדם את הפרויקט בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו ברישיון. ההודעה מהבוקר על צירוף העסקים האפשרי בין איתקה מצד אחד לבין ענקית האנרגיה אני יכול כמובן לתרום ולקדם גם בתוכניות הפיתוח של מאגר קמבו כחלק מהסינרגיה בין שתי החברות. אם אנחנו נעבור לחברת ניומד, אנחנו נראה שניומד מצידה הציגה בשנת 2023 הכנסות של כ-3.5 מיליארד שקל לעומת 3.270 מיליארד שקלים בשנת 2022. ההכנסות של 927 מיליון שקל לעומת 872 ברבעון המקביל אשתקד. בשנת 2023 היקף המחירות של ניומד עמד על 11 BCM לעומת 11.4 BCM בשנת 2022, ירידה קלה לעומת השנה שעברה החולפת, אבל מה שמעניין לראות זה שבשנת 2023 זינק היצוא למצרים בכ-28% לערך לעומת השנה החולפת, מה שהעמיד את המחירות למצרים בכ-6.3 BCM לעומת 4.9 BCM בשנה החולפת. אחר תאריך המאזן, ניומד פרסמה דוח עתודות ומשאבים מותנים, נתוני תזרים מעוון ומעודכנים בקשר למאגר לוויתן, את ה-DCF, מהם עולה כישוב עם מאגר לוויתן ביחס לעתודות והמשאבים המותנים מסוג 2P ו-2C לפי שיעור היוון של כ-10%, עלה ומוערך בכ-13 מיליארד דולר. מתוכו חלקה של ניומד אנרג'י במאגר לוויתן שווה 5.3 מיליארד דולר. אז עד כאן ההצגה מלמעלה וההקדמה של הנתונים. אנחנו נעבור ברשותכם עכשיו למצגת ונזכור את הנתונים לשנת 2023 בהתאם לחלוקה למגזרים. אז למעשה, אם אנחנו מסתכלים על המצגת, אנחנו יכולים לראות, המצגת כמובן גם שותפה ועלתה למגנה, אנחנו רואים את שנת 2023 במספרים, צמיחה בהכנסות, רווח נקי משמעותי, ביצועים חזקים של חברות הבנות, וזה בא לידי ביטוי במספרים שאתם רואים כאן. הכנסות של 12.3 מיליארד שקלים, עלייה בהכנסות, רווח נקי של 1.6 מיליארד שקלים, הון עצמי של 9.5 מיליארד שקלים לאחר חלוקות של 1.1, רווח נקי של ניומד, מה שאתם רואים במצגת זה החלק של הקבוצה בתוצאות של ניומד, 878 מיליון שקלים, איתקה עם אבידה של 1.7 מיליארד שקלים, ירידה קלה לעומת, לעומת שנת 2022. אנחנו נרחיב בעיקר, כמו שציינתי, בגלל הירידה שהייתה במחירי האנרגיה, וחוב פיננסי נטו של 3.3 מיליארד שקלים, נכון, ל-31/12/2023. אנחנו רואים בעצם את שיעור המינוף הסולידי של הקבוצה שעומד על כ-23%, אנחנו רואים התפתחות בעון העצמי שעלה לעומת ה-31/12/2022, ובעצם אם אנחנו גם נעבור לשקף הבא, אלה נתונים פיננסיים שמעידים על החוזק הפיננסי של הקבוצה. 5.3 מיליארד שקל סך הנכסים הלא משועבדים החופשיים שיש לקבוצה, בעיקר מניות איתקה, יחס חוב פיננסי נטו למאזן סולו עומד על 0.22, הון עצמי למאזן 21.7%, תשואת דיבידנד בשנת 2023 12.5%, בדיוק כמו שאמרתי בתחילת דבריי, דיבידנדים חזקים מחברות הבנות שימשו להקטנת חוב, פעילות עסקית והחזרה למשקיעים ולבעלי המניות בקבוצת דלק, ותשואת המניה ב-12 החודשים האחרונים עמדה על 48%. אירועים מרכזיים שהיו בשנת 2023 ולאחר תאריך המאזן. אז קודם כל, ב-2023 המשכנו לפתח את נכסי הליבה, גם את איתקה וגם את ניומד, לרבות קידום פיתוח מאגרים חדשים, וכמובן הרחבת הייצוא למדינות האזור. ביצענו פירעונות מוקדמים, אנחנו, הזמן, השנה חלפה מהר, אבל אם אני לוקח אתכם לתחילת שנת 2023, הפירעון המוקדם הראשון של כתוצאה מההנפקה של איתקה, של סדרות למד א' ולמד ד', אותו פירעון מוקדם שאפשר לנו כמובן אחר מכן לצאת לדרך חדשה, תרתי משמע, ולאחריו פירעונות מוקדמים נוספים שביצענו, הערכת המח"מ, הגדלת הגמישות הפיננסית, פירעון מוקדם של סדרה למד ה', הודענו עכשיו על יציאה בסדרה חדשה שהמטרה שלה היא בעצם לבצע פירעון מוקדם חלקי או מלא בסדרה למדוו, כך שאנחנו ביצענו שורה של פעולות כדי להגדיל את הגמישות הפיננסית שלנו וכמובן לרווח את המח"ם. באוקטובר גם ביצענו פירעון מוקדם לסדרת תמלוגי על מלוויתן בסך של 180 מיליון דולר באמצעות מימון מקונסורציום של בנקים מחול. העלינו את דירוג האשראי של הקבוצה בשנה החולפת לדירוג ממשפחת ה-A, דירוג A-מינוס של חברת מדרוג. רכשנו גם את מהדרין, את השליטה במהדרין ב-55, כיום אנחנו מחזיקים קצת מעל 55% ממניות מהדרין. במהלך השנה ובדוחות שמפורסמים, בעצם הקבוצה הכירה ברווח מהרכישה ההזדמנותית בסך של 124 מיליון שקלים בעקבות הרכישה של מהדרין, מנכסי הנדלן שנמצאים שם. לאחר תאריך המאזן, נגרענו, קבוצת דלק נגרעה מרשימת הגופים הריכוזיים במשק, מרשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים של רשות התחרות. שוב, זה פועל יוצא של הקטנת החוב. ובשנת 2023, אותו נתון שציינתי מקודם, חילקנו דיווידנדים לבעלי המניות בהיקף של 1.1 מיליארד שקלים, והכרזנו על דיווידנד עם פרסום הדוחות הכספיים בסך של 250 מיליון שקלים. ללא הכרזה האחרונה, תשואת דיווידנד של כ-12.5%, בין 12.5-13%. לאחר תאריך המאזן, גם חברות הבנות, גם ניומד, גם איתקה, הודיעו על חלוקת דיווידנדים בהיקף של כ-194 מיליון דולר, חלק הקבוצה כ-150 מיליון דולר שצפוי להתקבל במהלך השבועות הקרובים. אם אנחנו רואים את התוצאות, ציינתי אותם מקודם, שיא בהכנסות, רווח נקי של 1.6 בשנת 2023, אבידה של 9.2 מיליארד, ירידה קלה לעומת השנה הקודמת, ההכנסות עלו, שוב אני אומר, הרווח הנקי, בעיקר אנחנו רואים את הרווח הנקי, את הירידה שמצוינת כאן ברווח הנקי, שנבע כתוצאה, בעיקרה כתוצאה מהירידה במחירי האנרגיה בשנת 2023 לעומת שנת 2022. התוצאה שאנחנו רואים כאן היא כמובן בניטרול רווחים הזדמנותיים שהיו בשנת 2022 באיתקה, כתוצאה מרכישה הזדמנותית שהייתה רווח הזדמנותי שנרשם בגין עסקאות מורבני וסיקר פוינט. מבחינת גז טבעי בישראל, סך הכל אני חושב, אנחנו רואים שהיקפי המחירות מלוויתן עמדו על כ-11 BCM בשנת 2023, לעומת 11.4. נתון שצריך להתייחס אליו פה זה העובדה שבעצם בשנת 2023 ראינו את הכניסה של קריש לשוק הישראלי, ולמרות שהוא נכנס לשוק הישראלי, לשוק המקומי, מי שבעצם פיצה את המחירות בניומד זה השוק המצרי, ששם אנחנו ראינו עלייה מאוד משמעותית בייצוא של כ-28%. המחירים במצרים כמובן הם גבוהים יותר, עמדו על כ-6.11 דולר ליחידת חום בשנת 2023. אמנם ירידה קלה לעומת המחירים שהיו בשנת 2022, וזה בין השאר נבע בגלל ירידה שראינו במחירי הברנט, כי חלק מההסכמים גם מוצמדים למחירי הברנט. אבל סך הכל אנחנו רואים מבחינת היקפי מחירה מלוויתן, נכס חזק, יציב מאוד, דבר שגם בא לידי ביטוי בנתוני ה-DCF שאנחנו פרסמנו ובעתודות. הנתונים שאנחנו רואים כאן, חשוב לציין, הרווח הנקי וההכנסות, זה החלק של, כפי שהם נכללו בחלק של קבוצת דלק בדוחות שלה. הסך הכל שנת 2023, מחירות של 11 BCM, הכנסות של 3.5 מיליארד שקל, 2. אבידה שעמדה על 2.9 מיליארד שקל, 878 מיליון שקל רווח נקי ו-260 מיליון דולר רווחים שניומד חילקה לבעלי יחידות ההשתתפות במהלך שנת 2023. לא כולל הדיבידנד שהכריזה עליו עם פרסום הדוחות בהיקף של 60 מיליון דולר נוספים. ביחד איתם סך הכל זה יוצא 320 מיליון דולר שמחולקים, חולקו ויחולקו לבעלי יחידות ההשתתפות. מבחינת הנפט והגז בים הצפוני, איתקה מסיימת את שנת 2023 עם אבידה של 1.7 מיליארד דולר. תפוקה כוללת מבחינת החביות 25.6, כמעט דומה למה שהיה בשנת 2022. אנחנו רואים את זה גם מבחינת התפוקה היומית, 70.2 לעומת 71.4. שוב, הפער בעיקר נבע פה ברווח ובאבידה, בגלל הירידה במחירים, שנוטרלה, כמו שאמרנו, בזכות הגידור. אנחנו עוד נידרש לזה בשלב מאוחר יותר. אנחנו כן היו גם במהלך השנה החולפת, היו הפחתות חשבונאיות, אימפרמנט שנעשה בגין חלק מהנכסים באיתקה, בעיקר באזור גרייט סטלה אריה ואלבה, שוב בעיקר הירידה במחירים וההפקה, זה כמובן גם השפיע על התוצאות. סך הכל אנחנו מדברים למעשה על אימפרמנט שנעשה ברמת הקבוצה בשנת 2023, לאחר מס בסכום של כ-72 מיליון דולר, וברבעון הרביעי בגין אלבה וגרייט סטלה אריה בהיקף של כ-54 דולר, מיליון דולר, סליחה. אבל מה שכן אפשר לראות כאן זה שוב את התזרים החזק של איתקה. ופה המספרים מראים את התוצאה החזקה. אנחנו רואים תזרים חזק של איתקה בשנת 2023. אנחנו רואים הפחתה של החוב הפיננסי. איתקה, נכון למועד פרסום הדוחות, עם מסגרת RBL שהייתה משוחה, שכרגע היא פרעה אותה לחלוטין, והיא עומדת כמסגרת available עבור איתקה לפעילות שלה בהיקף של 835 מיליון דולר, כך שאנחנו רואים שאת התזרים החזק איתקה בעצם השתמשה בו כדי להפחית את החוב הפיננסי פעם אחת, פעם שנייה לעמוד במדיניות הדיבידנד שהיא הצהירה עליה, מדיניות הדיבידנד המוצהרת שלה שדיברה על בין 15-30% מהפרי קאש פלואו לאחר מס, ו-400 מיליון דולר הטארגט שלה בשנת 2023, היא עמדה בו לחלוטין. 400 מיליון דולר איתקה חילקה לבעלי המניות שלה בשנת 2023, ועם ההכרזה האחרונה לאחר תאריך המאזן, מתוכם חילקה של קבוצת דלק, 356 מיליון דולר. עוד נתון שמעיד על הירידה המשמעותית מבחינת החוב הפיננסי באיתקה, זה כמובן יחס החוב לאבידה, יחס של 0.33, לעומת 0.51 שהיה ב-31.12 ב-2022. הנכס הנוסף, הנכס שאנחנו רכשנו אותו בשנת 2023, זה כמובן מהדרין. אנחנו רואים פוטנציאל מאוד גדול במהדרין. רכשנו אותו בחודש יולי, רכשנו 44.48%, תמורת 250 מיליון שקל, עסקה הזדמנותית. דרך אגב, בדוחות עכשיו אנחנו מפרסמים על רווח הזדמנותי שאנחנו הכרנו בעיקר, זאת אומרת, בזכות הנדלן, נכסי הנדלן שם, בהיקף של כ-124 מיליון שקל שנרשם ברבעון השלישי. הקבוצה מחזיקה כעת לאחר הצעת רכש שאנחנו ביצענו כדי לעלות מעל 50% בכ-55% ממהדרין. סך הכל מהדרין מחזיקה כידוע בעתודות קרקע נרחבות, נכסים לוגיסטיים, בתי קירור, בתי אריזה, מרלוג, בארץ, בחול, בצרפת. היא פועלת בעיקר היום, היא פועלת בתחום החקלאות, וכמובן הדגש שאנחנו שמים זה גם על פיתוח תחום הנדלן שם וגם פיתוח תחום האנרגיה המתחדשת. במהדרין שני תחומים מאוד מאוד משמעותיים שלערכתנו יכולים להוות מנוע צמיחה שם. אז בעצם זה אלה הסקירה של הנתונים מבחינת המגזרים והפעילות, בעיקר כמובן הפעילות של האנרגיה שלנו באיתקה ובניומד, ואיך זה משתרשר למעלה לקבוצת דלק.
טוב, תודה עידן, אנחנו נעבור כעת לשלב השאלות והתשובות. שאלה ראשונה כאן מתייחסת לעסקת אדנוק ביפי. האם בכוונת דלק לקדם עסקה אלטרנטיבית עם גורם אחר כתחליף לעסקת אדנוק ביפי?
אוקיי, העסקה של אדנוק ביפי כמובן עסקה אסטרטגית מבחינת כל הצדדים המעורבים, אנחנו דיברנו עליה הרבה. למעשה הנסיבות החיצוניות שנבעו בגלל המלחמה, כפי שהודיעו, כפי שהודיע ניומט וכפי שגם הודיעו אדנוק וביפי בהודעה, ההודעה כמובן, ההודעה המשותפת על השיית השיחות היא הודעה שנוסחה ביחד, הם הביאו כמובן את העניין שלהם עדיין בנכס בעסקה, וכמובן שיש כאן רצון, ואנחנו לא משלים את עצמנו, יש כאן רצון בסוף היום של הצדדים המעורבים, רצון כלכלי, יש כאן מפגש אינטרסים כלכלי, ויש כאן רציונל כלכלי ברור שהוא נכון מבחינת כולם. דיברתי מקודם על העסקה של איני, ברגע שיש רציונל כלכלי, ברגע שיש סינרגיה, ברגע שיש הבנה על הפוטנציאל שקיים, אז יש כאן win-win מבחינת כל הצדדים המעורבים. אז בהודעה שהודיעו על השיית השיחות, שההודעה הזאת יצאה בין השאר לאור הימשכות הלחימה, העובדה שראו שהסכם הפסקת אש מיוחל שכולנו רצינו ללא קשר לעסקה כמובן הולך ומתמהמה, ולכן בעצם הודיעו על השהייה תוך כדי זה שהם הודיעים שהם עדיין מעוניינים בעסקה. אנחנו כמובן את הרציונל הכלכלי של העסקה הזאת נרצה להמשיך ולקדם לתוך שנת 2024, כאשר מבחינתנו אנחנו נרצה לקדם את להמשיך ולקדם את העסקה הזאת או עסקה דומה לה מבחינת הרציונל הכלכלי וההיגיון המסחרי שיש מאחוריה. ולכן אנחנו נפעל להמשיך ולקדם את זה בשנת 2024, אותה או עסקה דומה לה מבחינת המאפיינים.
תודה. יש כאן שאלה אחת שנוגעת להודעה שפרסמנו ממש באחרונה על הגיוס. אז ראינו שפרסמתם מסמכים לגיוס סדרת אג"ח חדשה. כמה אתם מתכננים לגייס ומה אתם מתכוונים לעשות עם הכסף?
תמיר?
כן, פרסמנו מסמכים ושטרי נאמנות לסדרה למד ת'. אנחנו, היא תהיה מגובה בביטחונות על מניות איתקה ב-LTV של 50%. זו סדרה שהמח"מ שלה מתוכנה להיות 5.8%. אנחנו מתכננים לגייס 300 מיליון שקל כדי לפרוע מחצית מסדרה למד וב. ימים יגידו, אם יהיה ביקושים ליותר ובריבית שתראה לנו אטרקטיבית, אז אנחנו נשקול את צעדנו בהתאם.
שאלה אחרת נוגעת למהדרין. יש כאן כמה שאלות על מהדרין, בעיקר בנוגע לתוכניות הפיתוח שלכם, אז אולי שווה באמת להתייחס לזה שוב. עידן, האם תוכלו לפרט על התוכניות העסקיות שלכם במהדרין?
תודה. אז כן, אז אנחנו ציינו מבחינתנו, אנחנו רואים הרבה מאוד פוטנציאל במהדרין, אחרת כמובן לא היינו יוצאים ועושים את העסקה. תחום החקלאות שנמצא שם, זה התחום מה שנקרא ההיסטורי שיש שם, אנחנו מסתכלים על לפתח שם, בנוסף לתחום החקלאות, בעיקר את תחום הנדלן והאנרגיה המתחדשת. גייסנו לטובת העניין את דלית זילבר, היא משמשת בתור משנה למנכ״ל, היא מפתחת את תחום הנדלן בחברה, כל מה שקשור מבחינת השבחת הקרקעות, ובסוף היום למהדרין יש גישה לכמות מאוד מאוד גדולה ומשמעותית של קרקעות בבעלותה, בין אם בבעלות, בין אם בחכירה ארוכה, סדר גודל של כ-11,000 דונם, בנוסף לזה היא מאבדת כמובן לצדדים שלישיים עוד אלפי דונמים אחרים, עיבודים חקלאיים. הרצון הוא כמובן להשביח את הפעילות הזאת של הנדלן, הנדלן המאוד גדול שיש שם מבחינת התוכניות, השבחה, להסב את החלק מהקרקעות במקומות שזה ניתן, בין אם זה למגורים, בין אם זה ללוגיסטיקה, למסחר וכיוצא בזה. הנקודה השנייה, הפוטנציאל הנוסף שאנחנו מזהים במהדרין ושאנחנו עובדים לקדם איתו, זה תחום האנרגיה המתחדשת. במהדרין, כל התחום של האגרו-וולטאי, כל התחום הזה שמדבר בעצם על הקידום של הפרויקטים האלה על אדמות חקלאיות, זה נושא שצובר תאוצה מאוד מאוד גדולה. אנחנו רואים את הגיוס של המדינה לעניין הזה, ואנחנו רואים היום את התחום הזה כתחום שהוא מאוד מאוד חם. אנחנו בוחנים אפשרויות, מהדרין בוחנת אפשרויות, וגם היא דיווחה על זה במסגרת הדוחות הכספיים שלה, לשיתוף פעולה, לרבות עם צדדים שלישיים בתחומים האלה, שבעצם מהדרין מצידה מביאה לשולחן את אותם קרקעות, הגוף האחר שיש לו ניסיון בתחום האנרגיה המתחדשת מביא כמובן את הניסיון ואת הידע שלו, וביחד יש כאן אפשרות לבוא ולייצר מנוע צמיחה מאוד מעניין, שיכול להיות לו פוטנציאל מאוד מאוד גדול בתוך מהדרין. אז אני חושב ששני הנושאים האלה, שני התחומים האלה, הם תחומים מרכזיים בתוך מהדרין, שאנחנו בתוך שנת 2024 נוכל לצפות ולראות אותנו מתמקדים בהם ופועלים כדי להוציא אותם לפועל.
אוקיי, טוב, יש כאן כמה שאלות שנוגעות לעניין הדיבידנדים. אנחנו גם מכירים אותם שיחות משקיעים קודמות, אבל נתייחס אליהם שוב. אז בעצם שואלים אותנו, מה תהיה מדיניות הדיבידנדים של החברה בשנים הקרובות? והאם החברה מתכוונת להכריז על מדיניות דיבידנד?
תמיר?
לא, אין לנו כרגע מדיניות דיבידנד, כי אנחנו מעדיפים לשמור על גמישות פיננסית הכי טובה שאנחנו יכולים. אבל צריך לזכור שהמספרים מדברים בעד עצמם. חילקנו דיבידנד של 1.1 מיליארד שקל במהלך 2023. זה משקף תשואה של 12.5%, ומה כמו שעידן אמר מקודם, זה מהגבוהות במדד 35. אנחנו ממשיכים לבחון עסקאות הזדמנותיות ועסקאות שיהוו מנוע צמיחה. ובכל מקרה, אנחנו מתכוונים להמשיך ולשמור על האיזון שבין המשך חלוקות דיבידנד ראויות, לשמור על רמת המינוף שלנו לצד בחינה של עסקאות חדשות.
טוב, ניקח כאן שאלה נוספת. יש כאן שאלה מעניינת, טיפה אסטרטגית. לקבוצת דלק יש תזרים חזק ועודפי מזומנים. איפה אתם רואים את עצמכם בשנים הקרובות?
בעצם אני חושב שאנחנו נרצה בשנת 2024 להמשיך את המומנטום שראינו בשנת 2023. שמה שזה אומר מבחינתנו, מבחינת ההנהלה, זה להמשיך ולהשביח את נכסי הליבה שלנו, לעשות פעולות להשבחת נכסי הליבה, שאנחנו חושבים שיש שם פוטנציאל מאוד מאוד גדול, בין אם זה בעסקאות כמו שדווח עליהן הבוקר, עם אני האיטלקית, בין אני לבין איתקה, וגם כמובן בעסקאות אחרות שכמובן יכולות לבוא בחשבון עם אותו רציונל, בין אם זה עסקת אדנוק בי-פי או דומה לה, זה מבחינתנו פעם אחת מה שאנחנו רוצים לעשות לתוך 2024, להשביח את נכסי הליבה, ומצד שני להמשיך ולחפש בשוטף הזדמנויות עסקיות שיכולות להוות מנוע צמיחה נוסף של הקבוצה, לייצר תזרימים, ובשורה התחתונה להציף ערך לבעלי המניות. אז אני חושב שהשילוב של שני הדברים האלה, ביחד עם מה שתמיר ציין, עם זה שאנחנו שומרים על אותה גמישות פיננסית, לשמור על אותו בלנס בין המינוף לבין החלוקות, לבין הפעילות העסקית, אנחנו עשינו את זה בשנת 2023, אנחנו מתכוונים להמשיך את זה לתוך 2024, שאלה בעצם, אני חושב, שני המוקדים המרכזיים. השבחה של פעילות הליבה ולצד זיהוי הזדמנויות עסקיות שיהוו מנועי צמיחה וכמובן יסיעו רווחים ויציפו ערך לבעלי המניות.
טוב, שאלה אחרת חוזרת לאיתקה, נוגעת לעניין הגידורים שאנחנו יודעים שתרמו השנה לא מעט. האם תוכלו לפרט על עסקאות הגידור של איתקה? והאם צפויה שינוי במדיניות הגידור ב-2024?
תמיד. מדיניות הגידור של איתקה נשארה כמו בעבר. הגידור תרם, ועידן דיבר על זה מקודם, כ-250 מיליון דולר להכנסות במהלך 2023. תשימו לב שמחירי הגז ב-23 היו 97 פני ליחידת חום, ובאמצעות הגידור איתקה נהנית מ-139 פני ליחידת חום. כמו שאמרנו, מדיניות הגידור לא השתנתה. השאיפה של איתקה זה לגדר 75% מ-12 חודש קדימה, 50% ב-12 חודש הבאים ו-25% ב-12 חודשים לאחר מכן. בפועל יש כמובן פערים בין המדיניות לבין ההגנות בפועל, שוב, בגלל תחזיות של הנהלה, בגלל נזילות של השוק. בסוף 23 איתקה גידרה 4.7 מיליון חביות נפט עד דצמבר 24 במחירים של בין 72 ל-87 דולר לחבית, ועוד מעל ל-200 מיליון יחידות חום עד ספטמבר 2025, במחירים שנעים בין 141 פני ליחידת חום ל-252 פני ליחידת חום.
תודה. טוב, ניקח עוד שאלה אחרונה, היא כנראה השאלה הכי מעניינת כרגע את המשקיעים, נוגעת כמובן לעניין המיזוג של איתקה עם נכסי E&I בים הצפוני. האם אתם יכולים להרחיב על העסקה ועל התוכניות הצפויות של איתקה בעניין?
אז כפי שטיינתי מקודם, איתקה דיווחה הבוקר על מסע ומתן מתקדם בינה לבין אני האיטלקית, חברת האנרגיה הבינלאומית האיטלקית, עסקה לביזנס קומבינשן, במסגרתו בעצם אמורים לקחת, לצרף את הנכסים של אני בים הצפוני, הנכסים המפיקים שלה בים הצפוני, בחלקם איתקה כבר היום שותפה, כך שהסינרגיה כאן היא באמת סינרגיה מאוד מאוד ברורה ונוחה, לצרף אותם לתוך איתקה, בתמורה להקצאת מניות בהיקף שבין 38% ל-39%. דרך אגב, מעניין לשים לב, אני עשתה פעולה דומה בנכסים אחרים שלה בנורווגיה, בים הצפוני בנורווגיה, ביחד עם ור וגם עם אזול. בשתי העסקאות האלה אתם יכולים לראות את הערך המאוד מאוד משמעותי שנוצר פוסט העסקה בין אני לבין השותפים שלה, וזו נקודה מאוד מעניין שכמובן היא הייתה בין הסיבות לקידום המסע ומתן ובעצם להתקשרות בין הצדדים. יש כאן איזה סוג של טרייד אוף שהוא מאוד מאוד מעניין וחשוב. מצד אחד אני שהנכסים שלה בים הצפוני יש להם הפקה של בערך בין 45 ל-50 אלף חביות בממוצע ליום, מצרפת את ההפקה שלה, ככל שהעסקה הזאת אכן יוצאת לפועל, להפקה של איתקה, מה שמקפיץ את ההפקה באיתקה למעל ל-100 אלף חביות ביום, עם פוטנציאל להעלות את זה. מצד שני, סך רזרבות של עוד 100 מיליון, בערך 110 מיליון חביות, שמתווספים ל-267 מיליון חביות כמדומני של איתקה ברמת ה-2P, כך שיש לנו כאן כמות רזרבות מאוד מאוד גדולה. ומצד שני, לאיתקה יש כמובן את אותם מאגרים, את רוסבנק שהתקבלה החלטת השקעה לגביו, את קמבו, ולמעשה הסינרגיה הזאת היא סינרגיה מושלמת, כי היא מייצרת גוף עם פוטנציאל תזרים מאוד מאוד גבוה, עם גידול הפקה יומי כבר בטווח הזמן המיידי, וכמובן לייצר פלטפורמה של גוף מאוד מאוד חזק ומאוד מאוד משמעותי בים הצפוני. ללא ספק עסקה, כמו שאמרתי, שמבחינה כלכלית עושה הרבה מאוד שכל. הצדדים חתמו בעצם על הסכם בלעדיות, שאני נתנה בלעדיות לאיתקה למשך 4 שבועות הקרובים. כפי שציינתי בדבריי ממקודם, קבוצת דלק נשארת בעלת השליטה, החזקות של מעל 50% בחברה המשותפת עם צירוף העסקים, ובעצם שותפות ביחד עם מייג'ור גדול כמו אני. אני חושב שיש כאן באמת הרבה מאוד רציונל, כלכלי, נכון וטוב מבחינת כל הצדדים, וזה טבען של עסקאות טובות ברגע שזה עושה שכל מבחינת כל הצדדים וכל הגורמים המעורבים. אז זה כמובן הדיווח שהיה הבוקר. שאני חושב גם באיזשהו מקום, מעיד פעם נוספת על טיב הנכסים שלנו בקבוצת דלק, ואני אתייחס לזה באמת בדברי הסיכום, אלא אם כן יש לנו עוד שאלות.
לא, כרגע אנחנו, אין לנו יותר שאלות.
אז תודה.
כן, אז... אני רק, עידן, אני אזכיר כמובן למשקיעים שיש להם שאלות נוספות, אז הם מוזמנים כמובן לפנות אליי באופן ישיר בוואטסאפ, ואם יש שאלות תפעוליות, יש כאן לא מעט לפי מה שאני רואה, אז מוזמנים גם להעביר לחברות הבנות, איתקה וניומד, שתוכלו לקבל תשובות עליהן. אז עידן, אני אעביר לך את רשות הדיבור לדברי סיכום.
תודה. אז בעצם, כדי לסכם את הכל, אני חושב שהתוצאות האלה שמסכמות את שנת 2023, שראינו תוצאות חזקות, עלייה בהכנסות, רווח נקי של 1.6 מיליארד, מה שהתוצאות האלה מעידות פעם נוספת, וגם ההודעה מהבוקר, זה בעצם על איכות הנכסים של הקבוצה. העניין הגובר הזה שאנחנו רואים, מצד שחקנים בינלאומיים, בין אם זה בניומד, בין אם זה באיתקה, מעיד בראש ובראשונה איזה פוטנציאל גדול קיים בקבוצה, נכסים, כאשר כמובן אנחנו גם רואים את זה הלכה למעשה בתוצאות. אנחנו רואים בעצם את הנכסים שמייצרים תזרימים חזקים, רווחיים, ששימשו אותנו להפחתת חוב, לחלק דיבידנד לבעלי מניות. כמו שישבתי בשאלה שנשאלתי, מבט קדימה, אנחנו רוצים להמשיך את המומנטום הזה בשנת 2024, מומנטום חזק שליווה אותנו בשנת 2023, להתמקד בלהשביח ולהציף ערך בנכסי הליבה שלנו, ולצד המשך זיהוי הזדמנויות בשוק, שיש בהם פוטנציאל לשמש מנועי צמיחה לקבוצה ולייצר ערך לבעלי המניות. אז אני רוצה להודות לכולם על ההקשבה. אנחנו זמינים, כמו שאירן אמר וכמו שתמיד, עבורכם בשוטף לכל שאלה וכל הבהרה, ואנחנו מאחלים לכולנו שיהיו ימים שקטים ושתהיינה בשורות טובות בעניין החטופים שלנו בעזה. אנחנו מתפללים לחזרה המהירה שלהם ולשובם של כל החיילים הביתה בשלום. תודה רבה לכולם, בשורות טובות ונשתמע. תודה.